טוב, אנחנו בעצם בהקדמה השלישית היום לספר שמואל. עסקנו קצת במגמות הכלליות של הספר. התחלנו בהקדמה הראשונה ואיפה אנחנו בהיסטוריה של עם ישראל, ארבעת היהודים שמחכים להם, המלך בעצם משמעותי לכולם. אמרנו על זה שצריך לזכור את זה שוב ושוב על ה... זה שבתחילת ספר שמואל כל מה שקרה בדור השופטים משתנה ומופיע יותר כלליות, יותר אחדות בעם ישראל, והנבואות הן של חנה והן של איש האלוהים אלקנה שבא אל בית אלי. קיצור, חנה ואלקנה אומרים שבדור הקרוב, נקרא לזה, עומד לקום המלך. וראינו שיש כמה יהודים שבתחילת הספר אנחנו יודעים לצפות להם, שזה מלך, בית מקדש, ראינו לפי מארי קרא מה שראינו, שבאופן כללי שהטובה תגיע לעם ישראל ושהכהונה הגדולה תתחלף, בית אלי תתחלף לכהונה הנצחית שבה השם יבחר. זה הידיעות שאיתם אנחנו באים אל הדור. פעם קודמת עסקנו סביב השאלה, אפשר להגיד, של אברבנאל. אברבנאל שואל מה נושא הספר שמואל. הרי ספר שמואל בעצם מכיל בתוכו את אלי ושמואל, ואחר כך את שאול ודוד, כלומר שני השופטים האחרונים, ואחר כך שני המלכים הראשונים. שואל אברבנאל, מה הנושא של הספר הזה? לכאורה לא היה אמור להיות ספר שמואל, היה אמור להיות שאלי ושמואל יהיו בסוף ספר שופטים, שאול ודוד יפתחו את ספר מלכים, מה הנושא של ספר שמואל? מה ש... קצת התחלנו לענות על השאלה הזאת פעם שעברה, וראינו ש... את הנושא של המקדש בספר שמואל. שבעצם ספר שמואל מתחיל עם שיבת עם ישראל למשכן, אחרי שמשכן שילה כמעט לא נזכר בתקופת השופטים, נזכר רק בהקשר של פילגש בגבעה, ואחרי המעבר מבית אל לשילה, מפסל מיכל לפילגש בגבעה, דיברנו על זה טיפה פעם שעברה, אז עם ישראל סוף סוף פוגשים אותו בשילה, חז"ל אומרים זה בזכות אלקנה. ועם זה נפתח הספר. הספר מסתיים בזה שדוד קונה את המקום של בית המקדש. אז אמרנו, יש פה, ובדרך יש לנו את כל הנושא של חורבן משכן שילה, את חורבן נוב אחר כך עם שאול. נושא מאוד מרכזי, הכהונה והמקדש. ראינו שיש בעצם, התחלנו לדבר על זה, שיש בעצם שני צירים מקבילים. יש את בניין המלוכה בעם ישראל, יש את בניין המקדש בעם ישראל, ששמואל הנביא כדמות, על שם הדמות הזאת נקרא הספר, הוא בעצם הדמות המייסדת, אפשר להגיד, של שניהם. לאט לאט מהלך הספר נראה את זה, והנקודה הזאת עצרנו פעם שעברה. לאט לאט אנחנו נרצה להבין את הקשר בין הדברים, את הקשר בין בעצם הגישה למקדש, כמו שראינו בספר שמואל. רק שאני מדגיש מה שהדגשנו פעם שעברה, זה לא שספר שמואל נביא אותך עד בית המקדש שהוא נבנה. הוא עוצר ברגע שהגענו אל בית המקדש. כלומר, הנושא של הספר הוא בעצם כל שלבי ההכנה בדרך אל בית המקדש, ספר שמואל מסתיים כשהגענו למפתן של בית המקדש. כשאנחנו מצוידים כבר עם כל ההכנות שדוד עושה, לקחת התרומות, לדעת את כל התוכניות, את המיקום, ברגע שיודעים בדיוק איפה זה, עכשיו בעצם חסר רק שהדור הבא יקום ויבנה, זה כבר יהיה בדור הבא. אז בעצם כל ההתלמדות בדרך אל בית המקדש, מה זה בית המקדש? זה הנושא של ספר שמואל, כשבמקביל, הציר השני שמאוד קשור אליו, זה הנושא של התבררות המלוכה. שמה שכבר דיברנו בשיעורים הקודמים, וזה אני מסיים את החזרה, ששמואל ואלי הם לא סתם השופטים האחרונים, הם בעצם השופטים שבהם כבר מתחילה הנהגה כללית. אמרנו, הכל מרוכז כבר סביב הלב של עם ישראל, זה לא כל שופט במקומו. וששמואל הנביא מסובב את כל עם ישראל, שופט אותם בעריהם. בסיום השיעור הבאנו בדברי האלשך, שאומר שזה הולך ביחד. כלומר, שאין כוח, וזה עכשיו מביא אותנו לשיעור הנוכחי, שכוח המלכות של עם ישראל אינו אלא מכוח הקדושה. ולכן, אתה תמצא שבהיסטוריה של עם ישראל אין כזה דבר שבית המקדש יחרב, אבל המלכות של עם ישראל תמשיך. כלומר, שברור מראש שאם חס וחלילה להגיע מצב שבית המקדש יחרב, אז זה יהיה השלב גם כמו שיהיה בסוף ספר מלכים וצדקיהו, זה יהיה השלב שמלכות ישראל העצמאית בעצם תיפסק. בסדר? עכשיו, הנושא שעליו נדבר היום, נושא רחב שאיך שלא יהיה לו נספיק את כולו עכשיו, אז אני אתלבט, נראה לאיפה נגיע, אם נעשה עוד שיעור על זה או שכבר נתחיל ובהמשך נברר את זה. נושא מאוד מרכזי, מיוחד במחוזותינו, המלך בעם ישראל. ננסה לעשות את זה כמה שיותר פשוט לדבר על השאלות היסודיות ובלי הסתעפויות מדי. בעזרת השם בהמשך הספר הזה זה יתברר יותר. אז אני חושב שהשאלה הראשונה, שאם אינה צריך להתחיל, היא למה יש מלך בעולם? באופן כללי, בעולם, למה אנשים מסכימים לשעבד את עצמם למלך? הרי זה מאוד ברור המחירים שאתה משלם כשיש מעליך מלך. אתה פתאום אומר לך בוא תשלם מיסים, פתאום אומר לך בוא הבית הזה לא שלך, אני מעתיק אותו למקום אחר, בוא תתגייס, בוא זה. למה בני אדם מסכימים שיהיה מלך? למה העולם בנוי ככה? בוא נראה את הרמב"ם במקור ראשון פה, עמוד 4, רמב"ם מורה נבוכים, ב' פרק מ'. כבר התבהר תכלית הביאור, כי האדם מדיני, כלומר חברתי בטבע, ושטבעו שיהיה מתקבץ, ואינו כישר בעלי חיים אשר אין לו הכרח להתקבץ. כלומר, נתון ראשון שאומר הרמב״ם, האדם הוא יצור חברתי. לא תמצא שבאופן כללי, ככלל באנושות, אתה תמצא שכל ימי, כל דברי הימים של האנושות הם של קיבוצים אנושיים. האדם הוא לא חיה שמסתובבת לבדה. אז זה נתון ראשון. נתון שני, הוא לרוב הרכבה, המורכבות, בזה ימין, מפני שהוא המורכב האחרון, כמו שידעת, היה ההבדל רב בין אישיו. עכשיו פה לא הבאתי את זה, אבל הוא אומר כל מיני דוגמאות, איך שאדם אחד בקושי מסוגל לדרוך על תולעת, והאדם השני הוא בטבעו בקלות רוצח וזה. ואז הוא אומר, ומפני שטבעו נותן שיהיה בין אישיו, זה החילוף, כלומר הבדלים מאוד גדולים, וטבעו צריך לקיבוץ צורך הכרחי, אי אפשר בשום פנים שישלם קיבוצו, אלא במנהיג בהכרח. ישאר פעולותיהם וימלא המחוסר וימעיט מן המרובה, והחוק פעולות ומידות יישום כולם על חוק אחד תמיד. זאת אומרת, הרמב״ם שני נתונים בעולם האנושי מוביל אל הכרח במנהיגות במלוכה, ולכן גם זו תופעה שככלל לאורך כל ההיסטוריה בכל המקומות, אתה תמצא שיש, שבני אדם מוכנים לשעבד את עצמם, למרות שהם שנים על זה הרבה מחיר, משעבדים את עצמם אל מישהו שיגיד להם מה לעשות. הסיבה היא, אומר הרמב״ם, כי בני אדם הם מסתובבים בקיבוצים, ומצד שני הם מאוד אינדיבידואלים, לא כולם עם אותה תכונה, לא כולם עם, לא כולם, כאילו, לא יודע, בתחום החיות, בתחום הבהמות, אז בהרבה מינים אתה יכול למצוא שבסופו של דבר כולם רוצים פחות או יותר אותו דבר, שטח מחיה, התכונה שלהם היא די דומה, ובני אדם תכונות מאוד מתחלפות, לכן חייבים, פשוט קיומית, חייבים מישהו שיהיה מסדר. במובן הזה המשילים את מלך הרבה פעמים לשכל, שהמעיים רוצות משהו אחד, הלב רוצה משהו אחר, הידיים רוצות משהו אחר, והשכל הוא זה ששולט ומכווין את האדם לאן ללכת. עכשיו, מהבחינה הזאת, כל עם שלא תיקח, אז עם תכונותיו, עם הייעוד שלו, עם השר שלו בשמיים, מה שנקרא, אז בראשו צריך להיות, וככה מן הסתם יהיה מכוון משמיים שיהיה, מלך שהוא בעצם יכוון את העם לאיך ללכת לכיוון הראוי לו. גם בעם ישראל בעצם תמיד תהיה את הבחינה הזאת. נביא מובא אחת עם מסכת אבות, הווה זהיר בשלומה של מלכות, כי אם לא, אז בעצם מה שמובא שם גם איש את ראהו חיים בלאו, שילמלא מורה איש את ראהו חיים בלאו. כלומר, שם מדובר על מלכות, אתה גם של האומות, ככה מפרשים אומרים, אתה נמצא חס וחלילה בגלות, לא יודע איפה, בטורקיה, באנגליה, לא משנה איפה, אתה צריך להיזהר במוראות של המלך, כי בלעדיו, ממש מה שהרמב"ם אומר, אין חיים. לכאורה, אני חושב שגם על זה אפשר להגיד את הפסוק במשלי, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלאכים אין חקר, שעל זה אומרת הגמרא, אין אדם יודע חללה של רשות. כלומר, אין אדם שמסוגל לתפוס עד כמה לב המלך הוא גדול, רש"י אומר, להכיל כל כך הרבה חוקים וכללים ואנשים ולבבות, בבת אחת זה לב זה לא המוח, הכלי תפיסה והקבלת החלטות שאנחנו מכירים, זה משהו אחר. אז יש תופעה כזאת שהקדוש ברוך הוא העמיד, שהיא בעצם מרכזת סביבה, ככה בני האדם צריכים ויכולים לחיות.
מה הייתה ההדגשה
מעם ישראל? ההדגשה הייתה שלעומת, כהקדמה לכל מה שנגיד עד עכשיו, לכל מה שנגיד מעכשיו, סוגיית המלכות בעם ישראל, אני אומר שיש רובד אנושי פשוט שבעצם זוקק שיהיה מלך. וזה אמרתי, הבאתי שתי מקורות שבעצם, שלמה המלך אומר את זה משלי, זה ודאי כולל גם את עם ישראל, הוא אומר את זה בתור מלך. שתיים, מה שהבאתי דברי הגמרא, מדברי מסכת אבות, שהביא זה בשלומה של מלכות, ויש עוד פסוקים, בסדר? מי שירצה, אז יש בספר קהלת, ויש במשלי עוד כמה וכמה פסוקים, שבהם כתוב על הגודל של מלך ועל הצורך להיזהר בו, ושם לא מדובר, בפשטות שוב, יש כל מיני מדרשים וזה, אבל פשטות מדובר על התופעה הכללית של מלך. מפה אבל אנחנו בעצם נתחיל את ה... רק מתחילים את המסע. כי, נגיד לפי מה שאמרתי, אם עכשיו רק נוסיף את הידיעה, שמתישהו בני ישראל ביקשו מלך משמואל, אז היינו אומרים שהם צודקים, כי זה באמת צריך את זה. כלומר, די מיד בסוגיית המלך תיוצא לנו קושייה, זה באמת דבר מאוד יסודי. זה קצת כמו שאתה אומר שלגוי יש יד וליהודי יש יד, בסדר, אז היד אצלו היא ערך אחר. ברור, כי עם ישראל לא ערך אחר, אז המלך הוביל אותם למחוזות אחרים. בסדר, אז שיהיה להם מלך, בהתאם, אתה תמנה את האיש הכי צדיק. בסדר, לא אמרנו, תמנה את מישהו הכי צדיק שאתה רוצה. למה מופיעה מורכבות אצל שמואל בפרק ח' וגם בהמשך שהוא אומר, לא, לא מלך. למה? בצורה בסיסי, הנה, אנחנו נביא לו פסוקים מספר מושלה, פסוקים מספר קהלת.
שופטים במובן הזה, זה לא...
בוא נגדיל את השאלה באמצעות השאלה שלך, אני רוצה להסתייע בשאלה שלך, להסביר את השאלה שלי. סוף ספר שופטים, החטאים הגדולים, כתוב 4 פעמים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. במובן הכי פשוט, ושוב, יש כמה מובנים למשפט הזה, אבל איש הישר בעיניו יעשה, זה אומר שהיה גזל וחמאס. ויש כאלה פרושים המדרשים והמפרשים. כי אין מלך. ממילא יכולים לבוא בני בנימין ולעשות לפלג, יש מה שהם רוצים. אין, זה מה של זה, אתה יכול לומר את המשפט. לא מוראה של מלכות. איש את ראו, חיים בלאו. אתה יודע מה יותר מזה, במובן הרוחני, שזה לשם רוב המפרשים אומרים, שבימים אין מלך בישראל, זה אומר ככה, למה היו כאלה חטאים גדולים? איך זה יתאפשר? כי לא היה מלך שירדה בהם. נו, אז כמו שאמרתי קודם, ברור שכפי הגדולה של עם ישראל, אז המלך, שכמו שאמר רמב"ם, הוא המסדר, הוא המכווין, אז הוא גם אחראי על שעם ישראל יקיים את הייעוד שלו. אז זה לא מובן. אדרבה, תקופת השופטים היא עוד הוכחה שצריך מלך. כי מה שהלך ונוצר בתקופה הזאת, זה בעצם צורך מאוד 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 דוחק. וזה שיהיה פה מישהו מרכזי שיסדר אותנו.
השופט לא מניע את התפקיד הזה.
השופט, שוב, דיברנו על זה, אני לא אדבר על זה בעריכות, אני רק אגיד כאילו כן כנקודה. השופטים לא התמנו על ידי כל העם למלוך. היה להם, וזה עכשיו תלוי לפי איזה שיטות ולמה וזה, אבל היה להם חלק מסמכויות המלך. הר"ן אומר, כשאין מלך, אז השופט מקבל את הסמכויות שלו. אבל מה שוודאי שבחינת התוקף, גם יש להם, בוא נגיד, במקרה קצה, אפשרות לדין מורד אפילו, נגיד, אצל גדעון במלחמה מול פנואל וסוכות. אבל אין להם את התוקף שפשוט כל העם יודע, זה החוק. מה שהרמב״ם אומר, שאיך אתה רואה שיש מלך? אם תראה סתם בשוק באיזה חור אחד שמישהו מאוד עשיר, מאוד חזק, ואני לא אגנוב מהעשיר, למרות שזה בגלל מורה של מלכות. אז הסדר הזה, הסדר הטוב הזה, והברור מאליו, אין אותו ממה השופטים, זה בעצם מה שהפסוקים מצביעים.
אפשר
להשיג
את זה
דף בידי
מלך,
כל איזשהו ארגון שלטוני. לא יודע. בסדר. נגיד שזה ארגון שלטוני כלשהו, אז הייתי מצפה ששמואל יגיד, לא, אנחנו לא בעד מלוכה, אנחנו בעד דמוקרטיה. בסדר? נגיד שזה היה... אבל, כאילו, למה זה כל כך מורכב? הרי בכל נקרא צלם אלוקים, בכל שיעור הקומה האנושי, יש את המקבילות של עם ישראל. וכאילו פה, זה מין אמור להיות, לא אמור להיות. בעצם אנחנו חוזרים פה לתורה שאנחנו, איך שלא יהיה, נחזור פה כמובן לפרשת שופטים, ששם מינוי המלך מהו? הוא התחילה בדיעבד, מצווה, טוב, לא טוב. באמת הפסוקים של עצמם הם מורכבים. אז לפני שניכנס לפרטים שלהם, אבל באמת, היחס של התורה למלך מאוד שורים איזושהי מורכבות שעליה אנחנו, אותה עצמה אנחנו רוצים לעמוד ועליה רוצים להצביע. כלומר, בפרשת המלך, שופטים, בפרשת שופטים, פרשת מינוי המלך, אז התורה אומרת, שוב, אנחנו עוד לא נפתח את זה עכשיו, אבל בגדול התורה אומרת, אם יום אחד תבקש מלך, שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם לוקח בו, ואז היא אומרת כמה דינים של המלך. אז מה זה האם הזה? מה זה התנאי הזה? מצווה או לא מצווה? זה טוב או לא טוב? זה גנאי או לא? באמת יש לזה מחלוקות תנאים, הרבה מחלוקות בה. אבל מה שאני רוצה, אני רוצה לנסות, כמו תמיד, לפני המחלוקות, להעמיד את הגדרים הרוחניים הברורים בזה, ואחר כך אולי נראה את היסודות המחלוקות שהשתבצו לנו בתוך זה. אז אני אסכם רגע מה שאמרתי ונוסיף תוספת אחת, ואז נבוא לברר את הסוגיה. אנחנו בעצם במין שאלה ראשונית כזו. צד אחד, העולם עובד ככה לאורך שנות ההיסטוריה, לאורך ולרוחב העמים, שיש מלך בצורך בסיסי, ככה השם ברא את העולם, וככה גם על פי התורה, יש לזה לגיטימציה וחשיבות גדולה, הבאנו רק מעט מהמקורות על זה, אפשר לעשות על זה עצמו שיעור שלם, על החשיבות של מלך, גם רשע וגם של האומות וגם... זה... לא הזכרנו גם כמובן את הברכה שמברכים מול מלך, ויש פה איזשהו כוח שהוא אפילו לא רק אנושי, אלא מלך אין גבי ולה השם אלוקה, ואני מאוד נזהר במקורות, כי אולי חלק כן רק על עם ישראל, ואולי זה יש שחק שנראה בהמשך, אבל באופן כללי זה ברור שגם כשמדובר על מלך של האומות, או מלך לא צדיק, אז יש חשיבות מאוד גדולה לעצם העמדה שלו, זה מצד אחד. מצד שני, היחס הם בפרשת שופטים, ובאופן מאוד בולט בספר שמואל, אנחנו נמצא שהוא יחס מורכב, כלומר אפילו נזיפה בעם ישראל שמבקשים מלך. למה זה? זה מה שאנחנו רוצים להבין.
זה לא רוצה לצורך
קצת קשה לי לענות, כי צריך טיפה לחדד את ההגדרות, וזה מה שאנחנו נבוא ולעשה מפה והלאה. אבל קצת בוא נלך בכיוון שלך. תראו, אם הכותרת הבאה בדף מקורות, זה בישראל אין צורך במלך. כלומר, כאילו בניגוד למה שאמרתי עד עכשיו, נקרא מקבץ של מקורות שאומרים שישראל לא צריכים מלך, מה שיונתן רוצה לומר. שאני לא צודק מה שאמרתי עד עכשיו. אבל רגע, בוא... בסופו של דבר יש מצווה למנות מלך. ככה נפסק. יש איזה קצת מחלוקות, אבל בסופו של דבר יש מצווה מעט הרגע למנות מלך. אז... יהיה לי קשה מאוד לקבל, מסברה ראשונית, או עד שלא נבין מה, איך זה, איך הדברים פה, יהיה קשה מאוד לקבל שבעצם היה הכי טוב, לו ישראל וזוכים, לא היה להם מלך. לא היה להם מלך כל ההיסטוריה. מה זאת אומרת? יש מצווה בת הרגע למנות מלך. אמרנו, זה אחד מהיעודים שהם לא רק עם ישראל מחכה להם מאות שנים מתקופת השופטים, אלא השם ציווה, כמו שהוא ציווה להכין זרעו של המלאק, ולא רק זה, כתוב בגמרות שזה צריך להיות לפני זה. כלומר, יש לך מצווה שאליה צריך לחתור, צריך בתור עם ישראל, בתור אומה, אליה לנסות לקיים אותה, להעמיד מלך. אז מאוד קשה להגיד ש... לא, בעצם האידיאל שלא יהיה מלך. מבין? אז זה לא רק, זה מה שאני עושה כל הזמן לומר, זה לא רק מצד האנושי הפשוט שככה העולם עובד, אלא שיש מצווה כזאת. אז בואו נראה עכשיו את הצד השני, שמצד אחד הוא יגביר את השאלה, מצד שני הוא התחיל להעמיד לנו פה יסודות. בראשית רבתי פרשת וירא. אמר להם, זה בהקשר של גדעון. בימי השופטים, בערך באמצע ימי השופטים, גדעון היה שופט מאוד מוצלח, הציל את עם ישראל, עם ישראל אהב אותו, הרגיש חיבור אליו, והם ביקשו ממנו גדעון, שבעצם ייסד מלוכה. משול אתנו, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך. עונה להם גדעון, לא אני אמשול בכם ולא בני אמשול בכם, השם ימשול בכם. לכאורה מה שהוא עונה להם, לא צריך מלך, השם ימשול בנו. בואו נראה מה אומר על זה המדרש. אמר להם, מניח אני אדון שבשמיים, שהוא ראש לכל, וכל זמן ששמים ביטחונם במקום, ולא בבשר ואדם, הוא שמח בהם וישמחים בו. ולי אתם אומרים שימשול עליכם? לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. כלומר, יש פה ממש הנגדה. זה או מלכות שמיים או מלכות בשר ודם. אם רק היינו מכירים את דברי גדעון, מה שכתוב פה, לכאורה כתוב פה, עם ישראל אתם לא צריכים מלך. יש לכם מלך, מלכי המלכים. לא צריך להיות שום תיווך, שהוא מישהו שיעמוד באמצע, זה רק יפריע. מלך בצד, קדימה, השם השל עלינו. אברבנאל, גם על דברי גדעון, רצה לומר, כי המלכות והממשלה אינו נאות לאיש מבני האדם, כי איך ימשול בצדיקים וטובים ממנו? הוא בכלל אומר, אברבנאל, מבחינה מוסרית פשוטה. ואיך ימשול הוא מחר ימות? כלומר, בכלל, איך יש תוקף מוסרי למישהו להגיד למישהו אחר מה לעשות? לא, זה לא טוב מלך. אבל תאות, כלומר, תהיה ראויה, להשם יתברך כי הוא אלוהי אלוהים וחי וקיים הוא. כלומר, אין מלך, לא טוב מלך, לא שייך, מלך לא מוסרי מלך. רבנו בחיי קצת יותר בעריכות, עושה את הבירור, מאוד מאוד חשוב. אני קורא, נקרא בלי להסביר, אני חושב שהדברים די מובנים. ברוב עם הדרת מלך ובאפס לאום חיטת רזון. שלמה המלך עליו השלום, זה משלי פרק י' ד'. שלמה המלך עליו השלום באר בכתוב הזה, כי ריבוי העם הוא הדרת מלך וכבודו. לפי שיש בין אנשיו גיבורים וחכמים שווים לו או למעלה ממנו. אז איפה אתה רואה שהוא בעצם גדול מהם? אבל מעלתו והתנסותו על שאר השרים והסגנים הוא ריבוי חילותיו ורוחב מלכותו וממשלתו. וזוהי הסיבה שהוא מעולה ומהודר מכולם. וכאשר יחסר לו העם ויפרדו מעליו, זוהי מחיטת האדון. כלומר, מלך בלי עם לא שווה כלום, כי יש הרבה יותר חכמים ממנו, יותר טובים, יותר עשירים, יותר מקושרים, מה שאתם רוצים. זה שבפועל יש מאחורי המלך את העם המונהגים, זה כל החוזק שלו. זה הנחת יסוד. מה לומד מזה אברבנאל? ואם כן, בפסקה השנייה עכשיו, למדך הכתוב הזה כי ביטחון המלך תלוי בבשר ודם, כיוון שהדרתו ומעלתו בריבוי עם ומחיטתו בחסרונם. ועל הטעם הזה לא היה רצון השם יתברך שיהיה בינינו מלך, לפי שביטחון העם במלך והמלך ביטחונו בעמו. ואנחנו, מקבלי התורה, נצטווינו בה שנראה את השם יתברך. וכיוון שהתורה אסרה לנו הביטחון בבשר ודם, וצוותה אותנו להיות כל אחד ממנו ביטחונו בהשם יתברך לבדו, ובקיימנו זה לא נצטרך לאדם, ויהיה כל אחד מישראל בטוח יותר מן המלך. ועכשיו אני שנייה מדלג על השורות שבהם הוא אומר, טוב, תודה מה, נמשיך. אבל לפי שהיה גלוי וידוע לפניו, התעלה, שעתידים ישראל לשאול להם מלך כשאר האומות, אשר להם מלכים ושלטונים. כלומר, זה לא טובה עם ישראל מלך, אבל השם ידע שעם ישראל כן ירצה מלך. והרי אמרנו, זה צורך בסיסי. על כן קבע להם בתורה מצוות עשה, לדעתם, למנות להם מלך אחר שיחטאו בשאלתם אותו. והוא שאמר, ואמרת, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אשון תשים עליך המלך. וראוי היה שיחשב זה להם לחטא, כיוון שהקדוש ברוך הוא הפליא עניינם באמת איתם בארץ מצרים. מכל העמים וכו', והשורות המילים המודגשות, כי מי שאדון העולם הוא מלכו ושכינתו בקרבו. מה חפצו המלך בשר ודם? ולכן הוקשה בעיני הקדוש ברוך הוא. אז נסכם, בפשטות הוא אומר, מלך בהגדרה תמיד, הוא בעצם יוצר מערכת של תלות, המלך בעם, העם במלך, ויוצא שהביטחון של העם יהיה במלך, אנחנו צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא, לא צריך להיות מלך. יש מצווה למנות מלך, אומר רבנו בחיי, זה מצווה בדיעבדית. השם ידע מראש, כאילו זה מין מצווה שמבוססת על נבואה, שעם ישראל יחטאו וירצו מלך ככל הגויים, אז השם אומר איך לעשות את זה. זה משהו שזה מאוד צריך להבין אותו. אני מצווה בדיעבדית. ממש. כן, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. כשדיברה תורה כנגד יצרה, זה אם תלך וכך וכך וכך, אז אתה לא מצליח. אבל פה...
זה הדרכה.
שלוש מצוות הצטוו ישראל לכניסתם לארץ. אתה עכשיו רוצה למחות את המלך, אין השם שלם ואני כיסא שלם, אתה חייב לעבור דרך מלך. ככה ההלכה. נו, וכל זה מבוסס על נבואה שמראש נחטא. מאוד תמוע. אבל בואו נראה, זה נראית לי רק חלק מהמקורות, אנחנו ממשיכים במקורות האלה, שנראה שזה לא דעה אחת ולא שתיים. דברים רבה. הבאתי קודם רבנו בחיי וזה, כדי שנבין יותר את המדרש הזה, אבל בעצם אולי ראוי להקדים את דברי המדרש הקדומים. רבנן אמרי אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, זה עכשיו מאוד, לכל המדרש אנרכיסטי, כך חשבתי שתהיו חורין מן המלכות. רציתי לשחרר אתכם מכל העול הזה של המלכות. מניין? שנאמר, פרא למוד מדבר. ירמיהו מכנה את עם ישראל פרא למוד מדבר. כשם שהפרא גדל במדבר, עכשיו, הפשט ירמיהו זה תוכחה, שעם ישראל פרא זה לא טוב. אבל מדרש אומר, לא, זה לא סתם כינוי, יש בזה משהו טוב. כשם שהפרא גדל במדבר ואין אימת אדם עליו, כך חשבתי שלא תהיה אימת מלכות עליכם. רציתי לשחרר אתכם מזה. אבל אתם לא ביקשתם כן. ואם תאמרו שאני יודע שסופכם לעוזבני מחמת מלככם, כבר הזהרתי על ידי משה ואמרתי לו, הועיל בסופן לבקש להן מלך בשר ודם, מהן ימליכו עליכם לא מלך נוכחי. כלומר, גם פה יש איזה מין משמעות, שמצוות מלך בתורה היא רק בדיעבדית. הועיל והם עומדים לחתור, אז כשאנו מלך עבר הבא, זה הזהרה. אל תרצו את זה, אל תגיעו לשם. רבנן אמרי, כיוון שעמדו מלכים על ישראל והתחילו משעבדים בהם, זה היה קשה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא אתם עזבתם אותי וביקשתם לכם מלכים? הווי, אשים עליי מלך. אני אעבור לשורות המודגשות הבאות. אמר הקדוש ברוך הוא, ויודעין שאין בשר ודם כלום, ומניחים כבודי ואומרים, שימה לנו מלך? מה אתם מבקשים מלך? חייכם שסופכם להרגיש מה עתיד אני אגיע לכם. בקיצור, גם פה המדרש אומר, לא שייך מלך. על המלבים פה נדלג כרגע בגלל קוצר הזמן, תעברו לרב צדוק, המקור האחרון פה לפני הכותרת הבאה, זה ממש אחד, רב צדוק מלובלין, תקנת השווים, כי עיקר עניין המלכות נקרא ככל הגויים אשר סביבותינו, כי הוא שייך רק לגויים, דבני ישראל אין להם מלך אל הקדוש ברוך. אז אנחנו קצת בבעיה. קצת בבעיה, כי שוב, זה רק חלק מהמקורות. ונחזור לגדעון, באופן הכי פשוט. הרי גדעון יודע שהוא צדיק מאוד. ואם הוא יהיה מלך, אז הוא יוביל את עם ישראל למקום הכי טוב שאפשר. זה לא עכשיו רק בעיה של רשע וזה. והוא אומר, או אני או השם. לא אני משול בכם, השם משול בכם. גם אם יש שמואל, השם אומר, לא אותי מעשו, לא אותך מעשו, אלא אותי מעשו. כי אם אותי מעשו, אם לא. אז מצד אחד נראה מכל המקורות שהבינו פה שלא שייך מלך בעם ישראל. מצד שני, שוב, הייתי רוצה להביא גם קצת יותר פסוקים על זה, אבל אמרנו, בסופו של דבר זה מצווה, וזה יש לזה חשיבות גדולה, וממלכתיות, ואמרנו, פני מוראה של מלכות יש את ראו חיים ולאו, לב מלכים ושרים ביד השם אל כל אשר יחפוץ יתנו. כלומר, אז כן או לא? מה אמור לקרות? בעצם מה שאנחנו מאוד מעניין אותנו זה השאלה, לפני פרק ח' של שמואל, לפני שישראל שואלו מלך, מה היה אמור להיות? בעצם לשם אנחנו רוצים לחתור, כלומר, בואו נחזור למה שאמרנו בשיעורים הקודמים. וזה יתחיל להוביל אותנו אולי לתשובה. בשיעורים הקודמים אמרנו שבתחילת ספר שמואל, עוד לפני בקשת המלוכה של עם ישראל, מה שמודיע לאלי, והתהלך לפני, הוא אמר שהכהן הבא אחריו, והתהלך לפני משיחי כל הימים. חנה אומרת בתחילת ספר שמואל, ויתן עוז למלכו וירום קרן משיחו. אז זה לא עם ישראל המציא את זה שעכשיו בתקופה הזאת אמור להיות מלך. אז מה אתה רוצה מהם? ויתן עוז למלכו וירום קרן משיחו. כנראה שלא. כנראה כלומר שיש פה איזה משהו ביניים שאנחנו עוד לא עמדנו עליו, איזשהו חילוק שעוד לא עמדנו עליו. עכשיו, זה לא שכל הסוגיה תיפטר מזה, כי רב צדוק בשביל לחמול עלינו, חתכתי פה את רב צדוק, אבל רב צדוק פה הוא מאוד חריף עד כדי שאני כבר לא מבין אותו. ואני לא אגיד אפילו מה הוא אומר כדי שלא לבלבל אותו למה המשך. טוב, אז כנראה, אני חושב שמה שרואים רואים ככה. שיש מצווה למנות מלך. בסופו של דבר זה מצווה. ולעם ישראל יש את הצורך, כמו כל הגויים, שיהיה להם מלך בשביל הסדר הטוב, גם הסדר הרוחני הטוב. אבל בעם ישראל זה אמור לבוא ממקום אחר לגמרי. וזה מאוד מורכב, כי תישאר הבחינה הבסיסית שאמרנו קודם, שיש את הצורך ואת התביעה ואת המצוקה בלי מלך. במובן הפשוט. פורן? לא, אבל לא התכוונתי לזה. טוב, אז בעם ישראל אמור להיות מלך, אבל המלך התפקיד שלו, הגדרת התפקיד היא פשוט אחרת ממה שראינו ברמב״ם בנושא של מלך רגיל. אנחנו בעצם עכשיו נעבור, נראה שיש מלך לכתחיל בעם ישראל, אבל התפקיד שלו הוא בכלל משהו אחר, ואז נצטרך לראות איך זה מתחבר עם הרובד הבסיסי, ומה היה אמור להיות לולי עם ישראל ביקש מלך משמואל הנביא. רק שנייה חושב איפה להתחיל את זה. אני אתחיל מהר"ן, שלמרות שלא הבאתי לכם אותו, אבל הוא מאוד ייצור לנו את הכלים להבין את שתי הבחינות. כן. אז אני קורא מתוך דרשות הר"ן, בדרוש ה-11, לא מה שכתוב פה, אבל הוא מסביר את מצוות מינוי מלך שכתובה בתורה. ולא הרבה, זה 4 שורות, אני אקרא ו... זה יוביל אותנו על. אז הוא מתייחס... שנייה רגע. טוב, בואו נפתח פשוט, זה לא תריקות הרן בשביל... בואו נפתח שנייה פרשת שופטים, ונקרא את הפסוקים עצמם, וזה ייתן לנו את הכלים להתבוננות. זה בפרק י' ז', דברים פרק י' ז', פסוק י' ד'. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז זה ממש אפשרות קיצונית בעצם שראינו בהתייחסות במפרשים ש... ויש הרבה כאלה שמסבירות שזה בעצם מבחינה בדיעבדית. הדגשה שעם ישראל ירצה מלך ככל הגויים זה לא טוב. אבל כאילו מה התגובה שהשם אתם תרצו לעשות את זה? מה תעשו? שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. ואנחנו יודעים, אני כבר כן אקדים ואומר, אנחנו יודעים שזה מצוות עשה שאנחנו חייבים לעשות אותה. מתי שהוא חייבים להגיע אליה. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, מכאב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כלומר, יש פה בעצם ממש הגדרה, אתם תרצו מלך ככל הגויים, אחת המצוות היסודיות של מלך, לא יכול להיות שזה יהיה מלך גוי. כי זה בעצם סוגיה אחרת לגמרי, המלכות בגויים והמלכות בעם ישראל. אבל שימו לב שתי הקיצוניות. אתם תרצו מלך ככל הגויים, אז תשימו מלך שהשם בוחר בו. רגע, מה זה מלך שהשם בוחר בו? ואני אומר שוב, זה מצוות עשה שאנחנו חייבים לעשות אותה. לחכות ולשאול מתי שהוא למנות מלך שהשם בוחר בו. אז זה לא רק שהשם אומר, כמו איזה מצוות לא תעשה. אם תרצו מלך ככל הגויים, אז לא. אלא הוא אומר... ואני אומר שוב, ככה ממש לפי אליבא דהלכתא, מה שנקרא, יום אחד יבוא, אתם תרצו מלכות מסוג שלילי, אתם צריכים למנות מלך שהשם יבחר בו. שזה ממש לכתחילי, מלך השם יבחר בו. אז איך אנחנו בעצם צריכים להבין את הדברים בין שתי הקיצוניות האלה? זה מה שהר"ן בא לתרץ. הר"ן אומר, אני אקרא לכם, שהוא אמר, כי תבוא אל הארץ, כי תגבר עליך תאוותך, וזה אני רוצה שנזכור, יש תאוות מלכות. כי תגבר עליך תאוותך להידמות אל כל הוגעים אשר סביבותיך, שעיקר הנהגתם נמשך מצד המלכות. וזה בעצם הצד שאמרנו עד עכשיו. התאווה הזאת זה בעצם אומר צורך קיומי. אתם תרגישו מאוד מאוד את התביעה, את התאווה אפילו, למנות מלך חייבים את זה, זה כבר נצרך, אנחנו מרגישים שזה השלב הבא. עם כל זה, הישמר לך שלא תרצה להידמות עליהם לגמרי. כי הם ממליכים עליהם האיש שיחפצו בו יותר, אבל אתה לא תשלוט עליך את אהבתך כל כך. עכשיו שימו לב ללשון. אשר גם אם תאמר, אשים עליי מלך ככל הגויים, הישמר לך שלא תמליך ככל אהבת נפשך, אלא יהיה המלך אותו אשר יבחר השם אלוהיך בו. כלומר, הרמב"ם מתנסח ללשון כזאת שהוא בעצם אומר, יש שתי, נקרא לזה, שני כיוונים, שני זרמים בנפש של עם ישראל שמובילים אל הנפש. התורה מראש מזהירה מצד אחד ומובילה את העם לצד שני, ובעצם המצב האידיאלי אולי שלא יהיה את הצד הזה בכלל, של רצון למנות מלך ככל הגויים. אבל זה שיהיה מלך עם כל התפקידים של מלך בדרך כלל, אבל זה יהיה מלך מלמעלה, מלך שהשם בחר בו ולא אנחנו בחרנו בו, זה לכתחילה. בסדר, יש כאילו שתי קיצוניות שגם התחתונה שבהם היא לא סתם, כמו שאמרתי, זה מה שהתחלתי איתו את השיעור, ואמרתי שזה לא סתם, יש בעם צורך אמיתי במלך וזה ככה אמור להיות, ובלי זה יש תוהו ובוהו, אבל זה אומר הרן תאווה, כמו כל תאווה, שזה טוב לאכול, צריך לאכול, אבל השם יגיד לנו איך וכמה ולמה. אז פה זה סוגיה מאוד מיוחדת. ואני אומר את זה שוב על פי הכלים של שתי הקיצוניות שבתורה ומה המושגים שהרן נותן לנו כדי להבין אותם. יש איזה מושגים שמאוד עוזרים למפות פה אחר כך את כל השיטות שבהמשך בטח לא פה, אלא פרק חית נדבר עליהם, על המלוכה וזה. אבל אני חושב שהכלים האלה של הרן הם מאוד מרכזיים. שאני חוזר, צד אחד, יש את הלך התחילה, והוא סוף הפסוק. כלומר, הפסוק הבא. סום תשים עליך מלך שבך השם לוקחה, בוא זה לך תחילה. ואמרנו, הכוחה הגדולה שזה לך תחילה. ספר שמואל. כלומר, חוץ מזה, זה מצווה. חוץ מצווה בדורה הייתה, ואנחנו חייבים להגיע אליה. אבל תחילת ספר שמואל, היה יעוד, יהיה מלך, יהיה משיח, ויהיה מלך שהשם יבחר. כנראה שמלך שהשם בוחר זה משהו אחר, זה לא רק מלך במובן הרגיל. כי אם זה המלך במובן הרגיל, אז מלך ככל הגויים, זה מה שהשם יבחר. רק יגיד לנו מנו, אז בסדר, באנו לך שמואל. מלך ככל הגויים, תגיד לי, לא, 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 זה שני כיווני נפש אחרים. זה שאלה טובה, לשם אנחנו ניגש בעצם עוד רגע. אבל קודם כל אנחנו מזהים ששני כיווני נפש אחרים, כלומר מילים אחרות, יש מלך ויש מלך. יש, נקרא לזה, שיתוף השם של מושג שאצל הגויים הוא משהו אחד, אצל עם ישראל הוא לכאורה מקביל, אבל לא. אם אנחנו באים אליו מהמקום המקביל, מהמקום הגוי שבאנו, שדומה לכל הגויים, אני מתכוון, לא דווקא השפל. אם אנחנו מנסים להיות דומים לגויים בזה, אנחנו מגיעים למה שרב צדוק אמר. שמושג מלך בהגדרתו הוא מושג גוי. ולכן התורה אומרת, מלך ככל הגויים זה לא רק איזה תיאור כזה, אם תרצו מלך ככל הגויים, אלא זה בעצם תיאור הכרחי. זה בעצם אומר, אם תרצו מלך, שזה ככל הגויים, זה הכוונה של התורה. אז אומר לנו הרן, גם אם תבואו מצד התאווה, אני לא אתן לכם להשלים את התאווה הזאת. אלא זה יהיה חייב להיות מלך שהשם בוחר בו.
תאווה זה
בדיעבד? הרצון, הפעולה על פי התאווה היא בדיעבד, כן. התאווה עצמה השם ברא אותה. אני לא יודע, כאילו, האם, כמו שאני מבין את זה, התאווה עצמה בהגדרה היא אף פעם לא בדיעבד. רק אנחנו צריכים לדעת מה לעשות איתם.
נגיע ישר סוף
פסוק, המצב הכי תחיל
היה להגיע ישר סוף פסוק בלי התאווה.
נכון.
ככה,
משהו, ככה... כן, ככה משהו ברן. ועכשיו בואו נעבור...
זה
מה שגם בעל הדעת. לא. אז, טוב, אני שנייה לפני המקורות, כי שהדברים הם בהירים. אני מאוד שמח, כאילו, הנקודה הזאת רוצה להגיע, שמצד אחד, מובן שאנחנו אמורים להיות ככל הגויים, ואני חושב שהתאווה היא לכתחילה, אבל... על הצון לפעול על פי העובדי אבד. אני אסביר. בואו שנייה נפרוס את הבת שנייה, נלך רגע מלמעלה. מה קרה הרי בהיסטוריה של עם ישראל בספר שמואל? עם ישראל, לאורך ספר שופטים נבנתה בו מאוד מאוד התודעה של מלך. מכמה בחינות, ולא נפרד את זה עכשיו, פירטנו את זה בספר שופטים. אני עכשיו שנייה מבט סקירתי מלמעלה, בסדר? אני חושב שהדברים יהיו הרבה יותר בהירים אחרי המבט הזה. השם הביא לעם ישראל שופטים, שאחד אחרי השני קרבו אותו למלוכה. גדעון, מבחינה מסוימת, ולכן עם ישראל ביקש שהוא יהיה מלך. אבי מלך, היה ניסיון כלשהו לממש את המלוכה. יפתח, חידש בעם ישראל את הדיפלומטיה ואת התפיסה האחדותית מול האומות. שמשון חידש בעם ישראל את הבחינה הזאת של מלך, שהוא עושה גם כשאף אחד לא מבין כלום, הוא לבדו כיחידו של עולם, חזל אומרים, הוא עושה כל מה שהוא רוצה. בגדול, תקופת סוף השופטים היא תקופת שופטי יוסף. שזה יפתח, הבן של אבימלך, סליחה, בבלתי, גדעון, הבן של אבימלך, יפתח ויעיר הגלעדי. כל השופטים האלה, סביבם, מעמידים את רצון המלכות, את התביעה למלכות בעם ישראל, זה חלק מהתהליך האלוקי. השם מקרב את עם ישראל למלכות, כי באמת עומד להגיע העידן של המלכות, וכל מדרגה, שימו לב למה שאני אומר, כל מדרגה, בהתחלה אנחנו מתקרבים אליה במקומות הבסיסיות שלנו. גם אם מדובר במלכות הלכתחילה, באשר יבחר השם לוקח בו, זה לא אמורה להיות ההיסטוריה של עם ישראל, שיום אחד, באמצע יום בעיר, השם אומר, בחרתי מלך, הנה, קחו, לא. עם ישראל לאט לאט מתקרב למלוכה, לא סתם בסוף ספר שופטים מתגברת תאוות המלכות. תביעת המלכות, וגם אפילו מה שהר"ן קורא תאוות המלכות. כלומר, אנחנו צריכים מלך, כבר בלי זה אי אפשר לחיות. כן, אבל מה צריך לעשות עם זה? מה צריך לעשות עם התאווה הזאת? היא צריכה להוביל אותנו. לאן? אז ההיסטוריה של עם ישראל הייתה כזאת, שבעצם אחרי שהתעוררה מאוד תאוות המלכות והצורך מלכות של עם ישראל, הגיעו נביאים בתחילת ספר שופטים, בתחילת ספר שמואל, ואמרו, עומד להיות מלך. אבל לא סתם, הלשון הוא משיח. ועוד מעט נפתח למושג הזה, אבל בהגדרה הכי פשוטה משיח זה אומר מישהו שהשם יקדש אותו לתפקיד. כי מה זה משיח? משיח זה מישהו שמונה על ידי שמן המשחה. שמן המשחה מה זה? המתכון האלוקי כדי לקדש דברים, את המזבח, את המשכן. רגע, מישהו דיבר על הקדושה עד עכשיו? אז כאילו השם הכין, דוחף את עם ישראל לעבר המלוכה, מהמובן, מהבחינה אפילו התחתונה של זה, שגם אם קיימת בעם ישראל. אבל אז מגיעות שתי הנבואות, הן של חנה והן של איש האלוהים לאלי, ומכינים את העם אל, תקשיבו, עומד לבוא המשיח. מישהו שהוא לגמרי בחיר השם, ולגמרי לא אמור לבוא מי, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים. ואז בואו נתקדם בספר שמואל. שמואל זקן, הוא ממנה את בניו. בניו לא הלכו בדרכיו. זה יהיה נושא מאוד מעניין בספר שמואל, להיכנס לדבר הזה, מה שמואל חשב כשהוא מינה את בניו. יכולים להגיד, הוא חשב שהם ילכו בדרכיו, והם לא הלכו בדרכיו. כן, אז למה בנאום הסיום שלו, בספר שמואל, שמואל עומד מול כל העם בשמואל י"ב, ואומר, הוא בנה עינם איתכם. מיד אחרי שהוא אומר, את מי עשקתי ואת מי גזלתי ואת מי רצותי, משהו כזה, אז העם אומר לו, לא עשקת, לא עשקת, לא, ואז הוא אומר, מיד, בנה עינם איתכם, שעל בנים שלו נאמר, שהם לקחו בצע ושוחד, שהם נטו אחרי הבצע ולקחו שוחד, נו, אז לא הבנתי, מה? אתה עומד מול כל העם ומזכיר את הפדיחה שהובילה אותנו אל מה שאתה מוכיח אותנו עליו, מה אתה רוצה? נצטרך לברר את הדבר הזה של בני שמואל. אבל אם העם לא היה מבקש מלך, מה היה קורה? זה השאלה. אנחנו יודעים שהיה מלך, כלומר, יותר נכון, משיח. מי זה היה? אם העם לא היה מבקש מלך? טענה שלי ונצטרך לאט לאט להוכיח אותה, זה היה דוד. כלומר, מה היה קורה לשמואל לולי פרק חטאה כמו שהוא? שמואל זקן, בניו לא הלכו בדרכיו. המלך כבר בעם ישראל קרוב, משיח. מה היה אמור להיות בהיסטוריה של עם ישראל? ואני כבר אוסיף, 3 שנים מאוחר יותר, שדוד ימלוך. איך אני יודע את זה? תשובה פשוטה. יונתן כבר כל הזמן יודע מאחור את התשובות. מגילת רות. עד אחרי דיברנו על ספר שופטים. עוד 3 שבועות, שזה יפה המשפט הזה. צריך לזכור, יש בתנ״ך היסטוריה מקבילה לספר שופטים, ולא תמיד שמים לב. בספר שופטים מתגברת לאט לאט התביעה למלכות. במקביל למגילת רות, באותה תקופה, שמואל הנביא, שהוא כותב ספר שופטים, כותב גם מגילה מקבילה, שבה ממש במנותק ממאורעות התקופה, כלומר אין שם שום דמות שהיא מוכרת לך מספר שופטים. אפילו בועז, כן, חז"ל אומרים לך שזהו, יש דעות אחרות, כן, זה יפצע, בסדר. אבל יש לך את מגילת רות, שבה מה כתוב? כתוב דבר פשוט. כבר מימי שופטים, מתישהו, יש שושלת אלוקית שמתקדמת אל דוד. רגע, מה דוד? אתה מדבר על תקופת השופטים. מה דוד? אולי שאול לא יחטא, ואז תהיה לו מלכות עולם, ואז דוד לא רלוונטי? לא, 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 לא. היה כבר תכנון אלוקים מראש למנות מלך. זה כתוב במגילת רות בעצם. כי שמואל, שכותב את המגילה, ובימיו כבר יודעים מי זה דוד, והוא זה שימשך את דוד, הוא בעצם, לדורות אני עכשיו אומר, אתה עכשיו כשאתה לומד את התנך, אתה קורא ספר שופטים ומתגברת בך ההבנה שעם ישראל עומד להגיע לעידן המלוכה. איך בימים ההם אין מלך בישראל וכל התהליכים של ההנהגה שמתבררים בספר שופטים, לשם מובילים. במקביל בעצם כתוב לך מגילת רות שהשם הכין גם את המלך הזה. כלומר, השם הכין את המתכון איך תאוות המלכות צריכה להיפטר. אנחנו אומרים לרצות מלך, אבל מה אסור לנו? לתבוע, לדרוש מלך, כי זה ככל הגויים. אנחנו צריכים לחכות עם התאווה הזאת, לחכות אל הפתרון שלה מלמעלה, אל אשר יבחר השם לוקח בו. מה שהר"ן ממש מוביל אליו. אז זה ממש מדהים, כי שם מדובר על דמויות, פרץ, כל שושלת פרץ, ועובד, ישי, בועז, עובד, ישי, דוד, כלומר, זה קרוב, זה כמה דורות אחר כך. לא, בגלל רב צדוק, שאומר שבהגדרה כשאתה מבקש מלך.
עצם הבקשה, היו צריכים לא לבקש.
נכון.
כן להתאבות או לא לבקש?
כן להתאבות, כי יש בזה, כמו, אמרנו, כמו, לא יודע, כמו אדם שהוא... סתם, יש בו רצון טבעי עכשיו טוב, אני לא, זה סתם, המשלים פה סתם מבלבלו, אם נביא משלים מהעולם הפרטי, מהנפש הפרטית. אבל... אנחנו לאט לאט נבין בדיוק מה הייתה שם הבעיה ומה אמור להיות. אבל רק עד עכשיו התברר לנו דבר אחד מרכזי. מלך במובן הרגיל שראינו בהתחלה של הרמב״ם, פשוט מי שיעשה לנו סדר, לא אמור להיות בעם ישראל. כלומר, לא אמור להיות מלך שזה הגדרת התפקיד שלו. ואם אתה בא מהתאווה הזאת, מהמקום הזה, ואם צריך שיהיה מי שיעשה לנו סדר, בלי זה אנחנו לא מסתדרים, בהגדרה אתה בעצם... מגדיר, אתה שם עכשיו את הכותרת, דרוש, מה דרוש? דרוש מלך? ככל הגויים? שזה בעצם בהגדרה אותו דבר, אי אפשר לנתק? או דרוש משיח שזה משהו אחר? משיח זה לא התביעה שלהם. הם אומרים, תביא מלך ככל הגויים, עכשיו אתה תגיד מי? וזה מה שהר"ן אומר. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם לוקחה בו, שבעצם השם אומר, גם אם תגבר עליך תאוותך, ויש, השם יודע מראש, שיהיה נטייה כזאת, כי הוא יוצר את התאווה הזאת, אז אני לא אתן לך לימש את התאווה לגמרי, ואני אבחר מי יהיה המלך שלך. והתורה קודם כל אומרת, מה שבטוח זה לא יהיה גוי, כלומר, אתה לעולם לא תממש את התאווה כמו שהגויים מממשים אותה, שפשוט בוחרים את מה, מי שהכי מתאים לדרישת התפקיד הזאת. מי שהכי מקושר, חזק, עוצמתי, איתן, מנופוליסט, שעושה מניפולציה, לא יודע איך לומר את זה, מלך, כאילו פוליטיקה, כאילו לא. אז זה בטוח לא. עכשיו, יוצא שיש שלוש אפשרויות אם אתם שרים לב. יש שלוש דגמים שונים של מלך. שאנחנו כרגע מגיעים אליהם כאילו בדרך השלילה. יש מלך ככל הגויים, שהוא היודע לשלוט באופן הכי טוב שיש. יש מה שהיה אמור להיות שם ישראל לא היה מבקש מלך ככל הגויים, והוא, המגילת רות כבר גילתה לנו, דוד. המילה נקרא לזה הכי זה בתורה, מיוחס לדוד, בתנך, משיח. כלומר, השם... מקדש אותו לתפקיד, זה לא המינוי הרגיל של המלך שהוא בעצם תפקיד בהגדרה חול.
איך אתם שהיו מקדשים לדוד גם בלי הכיבוש של שאול?
אז את מי? רגע, מה השאלה שלך? אם זה היה דוד או מישהו אחר, או אם בכלל היה המלך? אז אמרתי, א' מצווה בתורה למנות מלך, ב' היו שתי נבואות בתחילת ספר שמואל שהמלך הוא קרוב. למה דווקא דוד? השאלה רק מאיזה פסוק יבחור מבין שלל הפסוקים שעל זה מלמדים. בוא נגיד אפילו מברכת יעקב כתוב לא יסור שבט יהודה מחוקק מבין רגליו. אז זה אמור להיות מישהו מיהודה, בסדר? נקרא מדברי הימים אני רוצה... בואו נקרא פסוק מדברי הימים ב' דברי הימים ב' פרק ו' פסוק אל תפתחו כאן, אני אקרא את זה בזריזות. מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, עד שבחרתי את ירושלים. ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. ואבחר בירושלים להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. יש פה מין סקירה היסטורית, כזה מלמעלה. השם אומר, מאז יציאת מצרים לא בחרתי עיר עד שבחרתי בירושלים, ולא בחרתי מישהו נגיד מלך עד שבחרתי בדוד. דברי ימים יקר, יש לי שאלה. כתוב על שאול, הראיתם אשר בחר השם בו. אז איך כתוב? איך יכול להיות שכתוב בדברי הימים? אני קורא שוב. ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. מפורש בפסוקים. שמואל עמד מכל העם, ראיתם אשר בחר השם בו. ובעוד מקום כתוב מפורש ששאול הוא בחיר השם. אז השם בחר בשאול או לא? תשובה, יש בחירה ויש בחירה. יש בחירה שהיא מוחלטת, כמו, ניתן דוגמה. יש בחירה שאני עכשיו בוחר, לא יודע, לקחת מישהו מכם לטיול. ויש בחירה אחרת, שאתם באים ואומרים, תקשיב, אתה לוקח מישהו מאיתנו מטיול, תבחר מי. בחירה אחרת לגמרי. כי אתם הנחתתם את הכללים, ומתוך זה אני צריך לבחור. זה בעצם ההבדל בין מצב שעם ישראל מבקש מלך, כלומר, מלך ככל הגויים, אנחנו רוצים את התפקיד הזה. על זה אומר הר"ן, גם במצב כזה יש מתכון אלוקי מה לעשות. זה יהיה מלך בחיר השם לתת לכם את התשובה לתאוותכם. אבל זה יישאר בהקשר הזה. אבל אם לא, גם אם לא היינו טובים היה במשיח, שמשיח במובנו הכללי, במובנו המלא, זה רק דוד. איך אני יודע? בתהילים ממהי כתוב, משכחה אלוהים, שמן ססון מחבריך, אומר המדרשים חז"ל, שבעצם זה נאמר לדוד, שאותך משך השם, אבל לא את שאול. וזה בעצם ההלכה. ההלכה הפשוטה היא, שמושכים רק את מלכי בדוד, ולא מלכים אחרים. כלומר, מי ששייך להגיד עליו משיח, כלומר, שהוא מתקדש לתפקיד, שהתפקיד שלו תפקיד אלוקי ולא אנושי, זה דוד. מה? זהו, ואז יש סוגיה למה משכו את שאול, בסדר, יש בעצם, בוא נגיד, באופן כלשהו, זה ועדת חריגים. בגלל שהוא מלך הראשון לעם ישראל, או שיש כאלה אומרים שזה לא היה.
החילוק הוא בסוגי
המשיכה, לא? כן, אז גם קרן מול פח, לא יודע כאילו מה אתה בדיוק מתכוון, אבל יש כמה חילוקים. אז אני רוצה שנייה לסכם, ונחיתי להמשיך פעם באולו, אני מניח שנמשיך, כי זה מאוד יסודי. מלך מסוג א', מלך ככל הגויים. תפקיד חול. כתוב על הלשכה שלו, מלך. מה באתי לעשות? תביאו לי שר אוצר, תביאו לי שר תחבורה, תביאו לי שר הפנים, תנו לי לעבוד. יש מלך מסוג אחר. מלך ביניים, שהוא עם ישראל מבקש מלך ככל הגויים, שאומר, אני לא אתן לכם, אתם לא עם רגיל. וזה חידוש גדול. שגם בדבר הזה שהוא כאילו נורמה, ככה העם מתנהל, אתם לא ככל הגויים. אם נקביל את זה לאדם הפרטי, זה כמו שהשם יאמר, אתם, עם הנבחר שלי, לכם אין יד. תסתדרו, אתם, צריכה להיות לכם יד רוחנית. מה זה? לא, יש יד, אנחנו עושים את המצוות, אז אנחנו בעלי רוחני. מה? כאילו, עם בלי מלך, מה אתה רוצה? שלא יהיה לנו מלך? מה אני רוצה? זה תשאירו לסוג השלישי של המלך. אבל אתם לא ככל הגויים, אל תרצו מלך ככל הגויים. אבל השם, אנחנו לא מסתדרים, בימים אין מלך בישראל. אני צריך לדבר מה עם ישראל היה צריך לעשות עם התאווה הזאת, אבל ממש בטוח לא לרצות לממש אותה כמו שהוא מרגיש אותה, כלומר, תנה לי מלך ככל הגויים. אז המלך מסוג השני, ועליו הר"ן מצביע בעצם, אם תרצו מלך ככל הגויים, גם מלך כזה, גם את הכלי הזה שאתם מבקשים, את החור הזה שאתם מרגישים, אני אמלא, אבל זה יהיה כבר קשור לחור, לתאווה הזאת, ממילא. שאול בהגדרה יהיה מלך שמצד אחד הוא בחיר השם, מצד שני, כמו שאמרתי קודם למשל, הוא בחיר השם להקשר הזה שעם ישראל רוצה מלך ככל הגויים. אז יש לזה תפקיד היסטורי, כמו כל דבר שנראה בדיעבד, ויש לו תפקיד היסטורי של הקדוש ברוך הוא, איך הוא בונה את המלוכה, וזה מה שאנחנו נלמד בפרקי שאול. אבל בהגדרה, שאול יהיה תמיד איכשהו בהקשר קבילה מסוימת, אני אומר בלשונות מאוד זהירות, כי אנחנו ננסה ללמוד ולהבין את זה, למה שהעם רוצה. כלומר, אם יהיה לו ניסיון שהעם חומל על המלך, והוא עכשיו צריך לעשות כנגד זה, אז אנחנו מבינים את גודל ניסיון, כי הגדרת התפקיד שלו, בלשכה שלו, מה כתוב? מלך, בחיר השם. מלך, רגע, אז מלך, אין מלך בלא עם. אז אם העם לא איתי, מה אני יכול לעשות בלעדיו? מה שייך? כאילו, אני יכול לעשות לבד, ללכת להרוג אותו, אבל אני בוגד בתפקיד שלי אם אני עושה את זה, יטען שאול. ואותו דבר, הניסיון הראשון שלו, אשר נפץ העם מעליי, אתה אומר לך, הכל בסדר, חיכיתי עד שהאחרונים נשארו איתי, אבל אם גם הם לא נשארים איתי, אז מה, אני אדם פרטי? אז זה הסוג, זה סתם לקראת העתיד שנלמד, אבל זה הדגם השני, מלך שהוא בא בהקשר של תאוות המלכות, מה שהר"ן קורא, אבל הוא בחיר השם. כלומר, השם הוביל את תאוות המלכות הזאת למקום הראוי בעיניו. המלך מסוג השלישי הוא מלך עם יעוד אחר לגמרי. כלומר, מלך שמראש מה הוא? שליח השם בעולם. אבל השאלה היא עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת של המלך השלישי, או שנשאר, נראה לי שנסיים עכשיו בזה. שיש לנו, הגענו להבין בדרך השלילה כזאת, כלומר שיותר ברור מה הוא לא ממה הוא כן. יותר פעמים אני, כאילו, הכותרת של השיעור, שיעור הזה, אני כאילו, כשאם אין לי מה הכותרת, זה אומר, דוד לא מלך. דוד הוא משיח, זה משהו אחר לגמרי. אמרנו, הגדרה, כן נשאר בהגדרה הפשוטה, משיח זה אומר מישהו שקידשו אותו לתפקיד. טוב, אז אני כן כמבואה לפעם הבאה, וכן שיהיה לנו איזשהו גם תבנית חשיבה לאיפה לחלקל את דוד. אז בואו נפתח רגע, ובזה נסיים היום ביחזקאל למד ד'. מה אתה חושב, אתה לא יודע שאתה יודע תפקידים חיוביים של המלך
בתור
איפה? אני אומר שם, בתור מורה את הדרך של המלך השם לה. כן, אבל אני אגיד לך, אני כן אגיד איזשהו סייג. זה לא יהיה נכון, וזה יהיה טעות שלי, אם אנחנו נצא מפה מהשיעור בהגדרה ששאול הוא מלך חול, מלך אנושי. לא סתם נאמר על שאול אשר בחר שלו, סליחה, ראיתם אשר בחר השם בו. ועוד ועוד פסוקים, ואת גודל צדקתו אנחנו נופתע מעד כמה, דרשי חז"ל וזה כשהוא. שאול הוא לגמרי בחיר השם, וכל הייעודים שאנחנו נראה פעם באה על מלך, שהייעוד של מלך בעם ישראל זה ייעוד רוחני, לשמור את דת האמת, לקיים רצון השם בעולם, זה היה התפקיד של שאול. אבל זה היה התפקיד שבעצם כאילו, נקרא לזה, צריך להכיל את שני הצדים האלה עם, עם הקומה התחתונה שהיא באיזושהי עדיפות. כלומר, מזה באנו אל המלוכה, ועכשיו השם אומר, זה מי שהכי ראוי למלא את התפקיד מבחינתי כביכול, אבל יהיה פה איזושהי מורכבות שאנחנו צריך לעמוד עליה, איך? אבל כאילו, מה שהיה אמור להיות שם ישראל, שהשם יביא ממש, ואני אומר שוב, 3 שנים אחר כך. כי חז"ל יגידו לנו, שאין מלכות נוגעת לך בחברתם מלא נעימה, שמראש שמואל הנביא חייו יתקצרו, כדי שברגע שדוד צריך לבוא, מלכות שאול תפסק. כלומר, היה ממש תאריך, ואני אומר, מלכות שאול 3 שנים לפי סדר עולם. אז כל מה שפרק ח' בשמואל, שסוגיה שעם ישראל בא, בעצם הם צדקו מאוד שכבר אמור להיות מלך, רק הם טעו ב3 שנים. היו מחכים 3 שנים, והיו רואים איך התביעה הזאת, התאווה הזאת, בעצם תתמלא, אבל באופן ממילאי, לא כי אותה באנו לפתור, אלא כי השם ימלא שגריר בעולם, משיח, והוא, גם הפונקציה הזאת תתמלא בכלל כל העוצמה והגדלות שתהיה, הרוחנית שתהיה. טוב, אז אנחנו גם יחזקאל נקרא פעם הבאה, אז פעם הבאה הנושא יהיה מלכות דוד, המלכות הרוחנית של עם ישראל, הייעוד הרוחני של עם ישראל. קשר ביניהם אולי פעם הבאה כבר נתחיל אולי גם פרק א', ניחוש שלי שזה יהיה עוד פעמיים.